Planet Fitness has everything you need to get stronger just around the corner, so you can give everything you've got. Whether you want to crush a few reps before class with our expanded strength equipment or sweat it out on your way home from work, with over 2,800 locations, there's a Planet Fitness close to you, and most are open 24 hours. Join the club today and get your first month free. Just $1 down, $15 a month. No commitment. Deal ends Friday, February 13th. You coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
אתה יודע כמה הודעות אני מקבל מאז השיחה האחרונה שלנו על ה... שאנשים שמעו שאנחנו מדברים על יוזמה להקים מכינה לחילונים ללימוד תורה?
נו.
עשרות הודעות.
די.
עשרות הודעות מאנשים, גם דתיים, גם חילונים, שרוצים לקחת חלק בזה.
יאללה.
כן, ואני כל אחד אומר שמעדכן אותך, כשזה יקרה אני אדבר איתך, ובוא תצטרף. אבל כן, לגמרי.
טוב, אז אם יש לזה רגליים במציאות, אז צריך לאתר איזה מקום יפה פה במרכז. והם הערבים, נכון, זה הזמן שהחבר'ה הצעירים...
עדיף, כן.
כן, ערבים.
כן.
פתוח מקום יפה, להשקיע בו.
כן, אתה עדיין בעניין?
בטח.
וואלה.
בטח. נביא לי שם מגוון של אנשים, סגנונות שונים של תורה.
איזה תורה אתה מלמד?
הרב קוק.
וואלה.
כן.
בונה, לא ידעתי.
כן.
וזה קטע, כי אני הרבה זמן רוצה להביא לפה מישהו ולדבר איתו על הרב קוק, כי אני לא מכיר את הרב קוק.
יאללה.
אז אולי זה הרגע.
זה הרגע.
זה הרגע?
כן.
תקשיב, אני קצת כזה לוחד כל מיני רעיונות על הרב קוק. לא הצלחתי עדיין לקרוא ספרים שלו. אבל למדתי ש כשהוא מדבר על לימוד על ביטול תורה, כשהרב קוק מדבר על ביטול תורה, אז ברובד אחד, אז כשאומרים לביטול תורה, הכוונה שאתה עכשיו אמור ללמוד תורה ואתה משחק כדורגל, ברובד אחד, אבל ברובד העמוק, מה שהרב קוק מתכוון, ותגיד לי איך אתה רואה את זה, זה אם אתה לא מביא את התורה שלך, זה ביטול תורה.
נכון, יש בחינה כזאת, נכון. או עוד דבר, זה שאם אתה לומד בתורה במדרגה נמוכה מהפוטנציאל שלך, גם זה ביטול תורה.
תסביר.
נגיד, אתה מסובל ללמוד דבר עמוק, ואתה לומד אותו, אתה לומד בשטחיות, אז גם בשטחיות יש הבנה. אבל כיוון שאתה יכול ללמוד את זה יותר בעומק, זה נקרא ביטול תורה.
אם אני לומד דבר עמוק בשטחיות, או אם אני לומד לימוד שיותר שטחי.
כן. כלומר, שהפוטנציאל שלך יכול להגיע ליותר. אז מה שנשאר הפער בין מה שאתה יכול לבין מה שאתה עושה, על הפער הזה נקרא ביטול תורה.
וואלה.
זאת אומרת, אדם צריך להוציא מעצמו את המיטב ואת המרב. כשנשאר ברובד, או בגלל שאדם אין לו כוח, או בגלל שהוא שטחי, הוא מחפף, או לא משנה, אלף סיבות שבגינן הוא לא מעמיק ולא... יוצר קישור עומק אל מה שהוא לומד, והוא יכל לעשות את זה, זה נקרא ביטול תורה. אבל אתה צודק, הפירוש הפשטני, זה אני, כמו שאתה אמרת, אני משחק את רגל מכל מוד.
זה
אבל...
הפשטני.
כן, אבל כן. במובן העמוק, כן, לפי זה יש הרבה רמות של ביטול. ויש חידוש עוד יותר מופלא, שלפעמים הביטול הוא קיום. למשל, התורה מצווה אותנו, אתה נרצה, בשורת השם, מזל טוב, הולך להתחתן.
כן.
אז אדם צריך להיות עם אשתו, ושימח את אשתו. בשנה הראשונה כתוב, ושימח את אשתו אשר לקח. אז רגע, אבל אני רוצה ללמוד. אם אתה לומד על חשבון האישה בשנה הראשונה, וכן הוא שמח אותה, זה לא קיום התורה. אתה צריך שמח את האישה, הקיום של זה שאתה משמח, זה קיום התורה. ואם אתה לא עושה, זה נקרא ביטול תורה.
כי המצווה זה לשמח.
כן. אז יש הרבה מאוד מצבים שבעצם התורה דורשת לך לעשות איזשהו דברים משמעותיים. ואתה אומר, לא, 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 אבל הכי חשוב זה ללמוד. אבל התורה אמרה לך שזה לא, יש עכשיו דבר אחר שהוא גובר. אז זה שעשייתו. אז מישהו בא בביתה, אני זוכר שלמדתי בישיבה במרכז הרב, אז אמרו לי, לפעמים יש איזה דבר, עניין ציבורי גדול שצריך לעשות אותו. ואתה אומר, טוב, אבל עדיף ללמוד. ולא לעסוק בדבר ציבורי לטובת הציבור. אז כתוב שם שמי שלא יודע לסגור את הגמרא, אז באופן באופן עמוק הוא לא יודע לפתוח את הגמרא.
כן.
כי הוא לא מבין את המשמעות. גדול תלמוד שמביא לידי מעשה.
זה כמו שאמרנו על המקווה קודם, שאם אתה יוצא מהמקווה, ואנשים...
לא ניכר, לא ניכר שהיית.
לא ניכר שהיית, אז בעצם לא היית.
לא היית.
כי למה עשית שם?
לא, יש רובד, יש בתורה שני רובדים, רובד אחד שפועל על הנפש, וניכר שעשית או לא עשית, אבל יש גם רובד נסתר בתורה, שזה פועל באופן מאוד מאוד פנימי על האישיות. יש לנו נפש, רוח, נשמה. הנפש זה הרגשות והתחושות. הרוח זה המחשבות. אבל יש שורש פנימי לשניהם. זה נקרא הנשמה. כל מצווה שאדם עושה, היא מעוררת, מגדילה, מעצימה את הנשמה. אז הנשמה משפיעה שפע של חיות גם על המחשבות וגם על הרגשות. אבל לפעמים זה פנימי, זה דק מאוד, עדין מאוד, ברובד מאוד מאוד פנימי באדם. לפעמים... עד שזה נובט ברגשות, במחשבות, זה תהליך לפעמים של זמן, לפעמים של שנים. אז זה לא שאם עשית פעולה של מצווה, כמו שתיארת מקווה, ולא ניכר מיידית שעברת שינוי, זה עדיין לא אומר שהמצווה לא פעלה את פעולתה הפנימית.
כן.
יכול להיות שזה ינבוט בהמשך.
יש עכשיו את הפרופו הנשמה, עכשיו בפרשה של העקדה, יש את העניין שהמלאך אומר לאברהם, אל תשלח ידך אל הנער, אבל הוא קורא לו אברהם, אברהם. ומאיך שאני מבין את זה, אברהם, ברגע שהוא בא לעקוד את יצחק, הוא היה בהתבטלות מוחלטת בעצם. הוא לא היה, הוא כבר, הוא בעצם היה כל כולו עבור, ברובד של הנשמה. נכון? זה כזה, כאילו, איך בכלל אפשר לדמיין שבן אדם בא לעקוד את בנו, הוא בעצם היה כל כולו מבוטל בצורה מוחלטת, אז המלאך שרצה לעצור אותו ידע את זה, והוא הבין שלא מספיק לקרוא לו אברהם פעם אחת, כי אברהם, לקרוא למישהו פעמיים, בפעם הראשונה אתה קורא לרובד הגשמי,
הגלוע.
והפעם השנייה זה לנשמה. אז המלאך הבין שאברהם נמצא כבר ברובד של הנשמה, ואם הוא קורא לו פעם אחת אברהם, זה לא היה עוצר. לא זה, ואז הוא היה כאילו עוקד אותו.
כן.
אז הוא אמר לו פעמיים.
כן. הרב קוק מסביר שהפרשה המופלאה הזאת, היא פרשה שבעצם עושה בירור עומק מה המקור לכל האהבות בעולם. כי אנחנו רואים שהעולם, הכוח של אהבה זה הכוח הכי חזק. אהבת אישה, אהבת הילדים, אהבת העם, אהבת הארץ. הכוח של אהבה הוא משהו עצום. ויש מחשבה שבעצם הרגשות האלה, יש להם חיות מצד עצמם. כשאתה אומר, אהבת האבא לילדה, תורת השם, ילך הילד, תאהב אותו, תגיד, אין, זה הרגשה הכי מדהימה שיש בעולם. אבל בעצם בפרשת העקדה מתברר שיש שורש גם לאהבה האנושית הכי גבוהה שיש במציאות אהבת אב לבן, גם לאהבה הזאת יש שורש גבוה יותר. אהבת השם, כלומר, כל האהבות שקיימות במציאות מתחילות מאהבת השם. כי בכלל, בריאת מושג האהבה מתחילה מאהבה הכי עליונה אינסופית אל הבורא יתברך. אז כשבעצם אברהם אבינו מבטל כאילו את אהבת האב לבן, בשביל הציווי האלוקי, והכוח הקדוש הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תשלח ידך אל הנער, בעצם הוא מחזיר לו את האהבה לבנו מחדש, אבל ממקור יותר עליון, נצחי. לא מהמקום האנושי הרגיל, אלא הוא בעצם מחבר את האהבה הכי חזקה שיש לאדם במציאות, לשורשה האלוקי הנצחי. זה הכוונה, אל תשלח אתך לקיחת אהבה אנושית והחזרתה מחדש לאהבה נצחית אלוקית שהיא מקור אהבת ישראל. זאת אומרת, אנחנו אוהבים את הבנים ואת בני הבנים ואת כל הדורות כולם. מאיפה נמשכת אלינו אהבה כזאת עצומה לכל יהודי עד סוף כל הדורות? מכוח זה שהאהבה הראשונה אל הבן הראשון, כן, שורש האומה, היא נקשרה אל אהבת השם, ומזה נמשך אהבה לכל הדורות. זה מה שאתה רואה, זה עם שהאהבה שלנו לכל אדם בישראל היא משהו, אין לו אח ורע. אתה מסתכל על אירופה, זה, יש אנשים נחמדים, מדברים אחד לשני, עמים אחרים, אבל זה שאחד בשביל כולם, כולם בשבילך, הערבות לא תאומן שיש בו המלחמה הזאת, הראתה את זה, איפה את זה לרמות כאלה, כל יהודי ויהודי זה עולם ומלואו, וכל אחד מרגיש את זה, תמיד כל חטוף אצלנו זה, זה אח אישי, זה בן אישי, תמיד כולם, זו תופעה שאין לה הרבריה.
גם בשנאה שלנו אחד לשני, מתבטאת האהבה הזאת, בעצם. באיזשהו מקום.
השנאה זה מקור אחר, אני חושב אני לא בטוח שהמקור שנאה, הרבה פעמים זה פחדים, חששות, שהרבה פעמים גם אולי מתלבשים בשנאה, אבל נגיד הקינה של האחים ליוסף, אז שם זה שורש המחלוקות הכי יסודיות בעם ישראל. אבל יש מושג שנקרא שלכל פרט יש ייחוד שהוא שונה מחברו. אם האהבה הייתה כל כך טוטלית, והיינו מבטלים אחד את השני בפני חברו, הייתה מתבטללת הברכה שיש בכל פרט, בכל אינדיבידום. אז יש כאן כלל ופרט שיש בהם משחק מאוד עדין. עיקר הברכה שלנו זה כעם ישראל, אנחנו רואים ברכה למין האנושי ועשך לגוי גדול. זאת אומרת, עיקר הברכה שלנו זה לא כאוסף פרטים אגונים וטובים וצדיקים שמביאים ברכה. כעם, לאורך המסע ההיסטורי, כחברה, כתרבות, כערכים, כמוסר, אז אנחנו יוצרים הידוד עולמי, מה שקרה, דוות עולמיות דווקא כעם. לכן אמר לו הקדוש של אברהם, שהלך והיה עובר עיר, עיר, כפר, פר, וקורא בשם שמלמד אותם להאמין את אמונת הייחוד, אמר לו הקדוש, תשמע, זה לא יעבוד, אתה חושב שאפשר לעבור אחד אחד ואת כולם לקרב, אתה צריך להעמיד אומה, שיהיה לה תרבות כזאת, ומתוך התרבות הזאת, יהיה הדוות על כל העולם כולו. התהליך הזה, הוא בעצם תהליך שעבודת השם שלנו, היא מוטלת עלינו כעם, כחברה, ומתוך זה כל פרט רוצה להיות שייך, אז התורה ציוותה גם כל פרט להיות עובד השם, אבל זה מתחיל מיסוד יותר כללי. עכשיו, יש מתח בין האינדיבידום לבין היסוד הכללי שלנו. אם כל לנו נתבטל כלפי היסוד הכללי, אז כל אחד לא יביא את האור המיוחד שלו בעבודת השם.
כן.
ואם אנחנו נציג, נבליט רק את האורות הפרטיים, אז היסוד הכללי מתעמם ונחלש. אז הברכה, כדי לייצר, הייחודיות, האינדיבידואליות יוצרת פער ביני לבינך, והיא מקור הקנאה, לפעמים שנאה, מחלוקת, היא נובעת בעצם, המידות האלה בפנימיות, הן בעצם מעצימות את האידיבידול. זה תקלה, הייתי צריך להיות אני בלי לסנוע את חברי, כן? או בלי לחשוש מחברי. אבל העולם שלנו מורכב, אז בשביל ליצור את האינדיבידום ולהבליט אותו, אתה חייב ליצור ייחוד, והרבה פעמים יצירת הייחוד על ידי שלילת הזולת. איך אני מאחד את עצמי? אני אומר, אני לא כמוך. אבל האמת היא שאתה לא צריך להגיע למדרה הזה, אז זה רק החולשות שלנו יוצרות את ההבחנה על ידי שלילה. צד האמת זה העצמת האני הפרטי. אז המתח הזה בין הכלליות שאתה ואני איברים של שלם יותר, ימין ושמאל לא רבות ביניהם, כי הם מרגישים את האחד שביניהם, נכון? אבל כאינדיבידואלים אנחנו כפרטים לא מרגישים כל כך חזק את השלם, ואז ימין ושמאל, יד ימין ויד שמאל רבות. זה מבליט את ההבדל ביניהם ונותן לכל איבר את האיכות שלו, אבל באמת בשורש פנימי זה עבודת ההתכללות, של לצאת מן הפרטיות אל הכלליות, זה לעלות מהקומה האינדיבידואלית אל הקומה שבעצם אני קולט שאני חלק משלם יותר גדול שמכיל את שנינו, כמו בזוגיות. זכר זה אישיות ייחודית, הזכר, אישיות ניגודית, אבל השלם ביניהם יוצר ממד שהוא יותר גדול משניהם ביחד. זה לא אחד ועוד אחד, זה ממד חדש שהולך ומביא אותו אחד. כך כל זוג, לפעוד משפחה, ילדים, שבט, עם, וזה בעצם כך יוצר ההתכללות מפרטים מיוחדים שכל אחד ידע לשמור על האיכות שלו, אבל הוא גם מבין שהוא חלק משלם יותר גדול ממנו.
אתה בעצם, אתה אומר פה משהו יפה בעצם. אתה אומר פה שהעבודה של האינדיבידואל היא לא להקריב את עצמו עבור הכלל, אלא לחזק את עצמו כדי שהוא יוכל לשרת את הכלל.
בדיוק, שהוא יהיה חלק ממשהו שהוא יותר גדול. זה כמו הרמוניה. אני חושב שהדוגמה הטובה הרבה פעמים זה כמו תזמורת.
כן.
מוזיקה הרמונית יפה באה משילוב הרמוני בין הרבה צלילים. ועיקר המוזיקה היפה זה העושר של הצלילים, אבל שהם נעשים בהרמוניה, כי אם יש הרבה צלילים בלי הרמוניה, זה אי אפשר להקשיב. עם בריא, עובד השם אמיתי, יש הרבה צלילים בעבודת השם, אבל הם צריכים להופיע בצורה הרמונית, שנקרא שיר השם. כן, ישראל, אותיות שיר השם.
ואתה יודע, אני חושב שעבר...
שיר אל. ישראל שיר אל.
אני חושב שבעקדה, החידוד הזה אולי מתבטא בצורה שהיא כמעט מושלמת. כי כשהוא אמר לו אברהם, אברהם, אז הוא בעצם, אפשר להסתכל על זה, כאילו הוא כמו הלך רחוק מדי קצת, אברהם. ההתבטלות הייתה מוחלטת מדי, באיזשהו מקום לא היה אותו יותר. והרעיון זה למצוא איזשהו קו של איזון. אתה לא לחלוטין מבטל את עצמך עבור עבודת השם, נקרא לזה, אלא כי אם אתה תבטל את עצמך לחלוטין, אז לא יהיה אותך יותר.
לא. זה לא נכון, כי ההתבטלות כלפי השם היא עצמת האישיות שלי. כלומר, המושג ביטול בהבנה שטחית, זה מחיקתי. אבל זה מוחק את המחשבה שאני מצד עצמי. אבל אם אני יודע שאני מצד השם, אז הביטול הוא העצמה, כי בעצם אני נותן לכל כוח ולכל ממד בשיעותי מקור הרבה יותר גדול ממה שאני מייחס לעצמי. לכן המושג התבטלות, זה לא... תן דוגמה. שלושה אנשים הכי גדולים שיש לנו בעם ישראל, הם אמרו את ביטויי הענווה הכי גדולים, התבטלות. הראשון, אברהם, שאמר, אנוכי עפר ואפר. אחריו, משה ואהרון אמרו, אז בפיקוח, עם החולקים עליהם אמרו, ואנחנו מה? כי תלינו עלינו. כאילו, מי אנחנו? מי אתם רבים? מי אנחנו בכלל? שתריבו איתנו. לא במובן שאנחנו שווים, בגלל שאנחנו אסקופה הנדרסת. מה אתם... על מי אתם מתלוננים? והשלישי, דוד מלך ישראל, שאמר, אנוכי תולעת ולא איש. והביטויים האלה הם באמת מעוררים תמיהה. כי האנשים האלה היו אקטיביסטים הכי גדולים בעולם. אברהם הלך, הפך את העולם, משה הפך את העולם, דוד. אין אנשים עוצמתיים יותר משלושת הדמויות האלה. והם, כשהם מסתכלים על עצמם, מבטלים את עצמם לחלוטין. אבל הפירוש הוא שהם בעצם התבטל האני האנוכי. ואז נפתח פתח לאני האלוקי האינסופי. כשאברהם אומר, אני עפר ואפר, אני כלום במובן האנוכי, את זה נפטרתי ממנו. מה נהיה מזה? ענק שבענקים. כן? עיר ממזרח צדק, אברהם העברי, כל העולם בצד אחד, הוא בצד השני. וואו, איזו אישיות עם עוצמה ורמת ההשפעה שלה על העולם היא דרמטית. למה? הוא נפטר בעצם. כשאדם הוא אנוכי, אז הוא קטן. כי הוא בעצם, זה אני. עכשיו, כשאדם אומר, האנוכי אין, אז אני נפתח. הרי מי שברא אותי זה הבורא יתברך, נכון? יש מקור אינסופי להיותי. אז כשהאדם נפתח אל המקור האינסופי, אז בעצם כל האלוקות מופיעה בו, אז האישיות שלו מתעצמת, האישיות הפרטית הזאת, אבל היא מקבלת ממד אלוקי אינסופי. כך קרה עם משה. אמר, ענב אדם...
ענב מכל אדם.
האדם מכל אדם אשר על פני האדם, הענבה הכוונה, ביטול המוחלט, ורק דרכו מופיעה התורה, תורת אמת מופיעה דרכו, כל האמת האלוקית מופיעה דרך הצינור, שניקה את הפרטיות, את האנוכיות, הוא ניקה אותה לגמרי, אז האלוקות התאורה, ניקח לה... ודוד אומר שהיה מלך ישראל, תגיד, אדם הכי עוצמה, הכי הרבה כוח, שלטון, שליטה, שררה, כוח, כבוד, מה שיש היום. דוד מכל זה הרחוק, רחוק שמיים מארץ, כמו שמיכל צוחקת עליו, כשהוא רוקד לפני אהרון שיוצא שם, מלך ישראל, איך הוא אמר לו, רוקד ומפסש, זה כאחד האדם, אתה פוגע בכבוד מלך ישראל. אמרת לו, אבוד כלום. מלך ישראל יונק את כל כוחו, לא מעוצמתו האישית, ממלך מלכי המלכים, ולרקוד לפניו יתברך, זה כבודו של מלך ישראל, זה כבודם של ישראל, שמבטלים את עצמם לפני כבודו יתברך. אז ההבנה הזאת בעצם פותחת, הענבה בעצם זה תכונה מעצימה, כי בעצם דרך זה לכל. יש פסוק מאוד מעניין, על המושג, היחס בין האישיות הפרטית שלי, ההצלחה האישית שלי, ובין האלוקות. כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. וזכרת שהשם אלוקיך נותן לך את הכוח לעשות חיל. לכאורה, תחילת הפסוק וסופו עומדים קצת בסתירה אחד לשני. כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל, אני הצלחתי. אני טייס, אני הצלחתי את האיראנים, אני לוחם, אני הכרעתי, אני יש עסקים, ביזנסמן, עשיתי את הכסף, העושר הוא שלי, ההצלחה שלי. מה לעשות במציאות? יש לזה בסיס של אמת, נכון?
זה מספר דברים?
כן. ואז בהמשך כתוב, וזכרת את השם אלוקיך שהוא נותן לך את הכוח לעשות חיל. אז יש מחלוקת בפרשנים. יש כאלה אומרים, החלק הראשון פסול להגיד, זה לא נכון להגיד כוחי צד. מה אתה צריך להגיד? השם אלוקיך נותן לך את הכוח לעשות חיל. אבל רבנו נשיא מרן, אחד הפרשנים הראשונים, קצת אחרי רשי, הוא אומר לו, מצווה לומר כוחי בעוצם ידי, עשה לי את החיל הזה. באמת? ריבונו של עולם נתן מתנה לאדם כוחות אדירים. בשביל שאדם יצליח במעשה ידיו. הוא לא ילד קטן. הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יהיה ילד גדול. נתן לו כוחות, נתן לו כישרונות, נתן לו רד, אמר לי, בני, לך תבנה את עולמי, לך תושיע את עולמי, לך תעשה את העולם שלי יותר טוב. בני, אני נתתי את כל הכוחות. רק אל תשכח. את המקור של הכוחות.
ממי קיבלת אותם?
ממי קיבלת. ואז כל הצלחה נזקפת אצל האדם מיד, מתעוררת אצלו ענווה והכרת הטוב כלפי נותן הכוח. אני הצלחתי הצלחה כזו מזכרת. למי העושר ולמי הזהב? לשם ידבר. ואני הצלחתי כל כך הרבה עושר לעשות. וואו, הקדוש ברוך הוא. וואו, נתת לי כזה כישרון לעשות בך. ישר כוח, מביא קורבן, תודה, נותן מעשרות. איך אני אפנק אותך? איך אני אגיד לך תודה, ריבונו של עולם? הרי, אתה לא חסר לך כלום, איך אני אגיד לך? הוא אומר, הקדוש הוא, תן למי שאין. אז יותר שאדם מצליח, שזוכר שריבונו של עולם נתן לו את הכוחות, והוא רוצה להודות לשם יתברך, אז אתה מבין, הוא יותר מפנק את העולם, כי הוא רוצה להודות לשם יתברך על הכישרונות שלו. הפירוש השני אומר לו, אם אתה תחשוב ככה, אתה מהר מאוד תייחס לעצמך את הכוחות, תחשוב שאתה תותח, אתה אלוף, אתה זה, ותשכח את השם אלוקיך. אז הפירוש הראשון אומרת, עזוב, אל תדבר ככה, אתה תמיד תזכור שהשם השם זה הכל, השם זה הכל, הוא הנותן, הוא עושה, הכל וזה וזה. במובן מסוים, נגיד כך, שתי השיטות האלה אפשר לחיות על פיהם כאדם פרטי. או אופציה א', אני כלומניק, אני חי מינימום, עובד את השם, מתפלל הרבה, חי רק את המינימום לשרדות, זה אפשרי כאדם פרטי. אבל אפשר גם כאדם פרטי, להצליח, לעשות הרבה דברים בחיים, ולהודות לשם. אבל כשרוצים לבנות עם, אי אפשר לעבוד לפי השיטה הראשונה. אתה רוצה לבנות עם, צריך להצליח בעולם באמת. לבנות עם, מדינה, לקבץ גלויות, להשיב את עם ישראל לארץ ישראל. אתה לא יודע, אני כלומניק, זה מן השמיים יקרה, אני לא צריך לעשות שום דבר, יד השם תושיע. לא, כאן צריך שנס מותניים, עם כל העוצמה, עם כל הכישרונות, אחרת הארץ הזאת דיבנה, היא לא תפרח מבטלנות, וחוסר רצינות, היא צומחת איפה שהכישרונות ממוקסמים. אלא מה צריך לחנך? שכל המצליחנים למיניהם ידעו את מקור הכוחות. אבל רק כך אפשר למדינה.
שזה בעצם מה הקדע, אני חושב. מה היה שם הרי? השיעור שאברהם קיבל שם, הניסיון שהוא קיבל שם, זה משהו כמו, אומר שאני מבין את זה, משהו כמו, אם אתה תחשוב שזה שלך, או הפוך, רק מה שאתה תהיה מוכן לוותר עליו, אתה תקבל אותו בחזרה. כלומר, אם אתה תחשוב זה שלך, אתה תאבד את זה. זה כמו שקרה, מה שקרה לחווה. מה קרה לחווה? כשנולד קין, אז היא קרא לו קין, כי היא חשבה שזה קניינה. היא לא הבינה שזה של אלוהים. היא לא הבינה שהיא קיבלה את זה מאלוהים, וזה שלו. היא חשבה שזה שלה, אז היא איבדה אותו. עכשיו, מה זה אומר לאבד את קין? מה זה אומר לאבד את הילדים שלנו? אם אנחנו נחשוב שהילדים שלנו הם שלנו, אנחנו נאבד אותם. במקרה הטוב, אנחנו נאבד אותם, כי אנחנו נעביר אליהם את הפחדים שלנו, ואת הסיפורים שלנו, והם פשוט לאט לאט יהפכו להיות אנחנו, אז איבדנו אותם. במקרה הרע, אנחנו כליטרלי נאבד אותם, כמו שקין, כמו שאיבדה את קין, שהוא הפך להיות נע ונעד בארץ. היא איבדה אותו. ובאיזשהו מקום, אברהם הוא התיקון של חווה, בקטע הזה, של הוא הסכים לוותר על הדבר הכי יקר לו, כדי להכיר בזה שזה לא שלו. וזה מה שגם משה מנסה ללמד, לא? כל הרעיון של משה, זה באמת אם אתם תחשבו שהארץ הזאת שלכם, אתם תאבדו אותה. וזה מה שקרה.
ארץ השם, ארץ אשר עיני השם מראשית השנה.
וואי, אתה יודע, אולי אתה הבן אדם לשאול אותו את זה. עלה השבוע דיון, אצלי ואצל חברים שלי, איך קוראים לארץ הרי? מה השם של הארץ?
יש לה הרבה שמות.
מה השם של אלוהים?
הבסיסי, הראשני, ארץ כנען.
ארץ כנען, אוקיי. כשאנחנו באנו לפה עם הציונות, אנחנו קבענו לארץ הזאת שם אחר. איך קראנו לה? ארץ ישראל.
ארץ ישראל.
בעצם זה שאנחנו קבענו את השם של הארץ, אנחנו בפעולה הזאת לא מכירים בזה שבעצם היא לא שלנו, כי אנחנו קבענו לה את השם, אז אנחנו חושבים שהיא שלנו, ובעצם זה שקראנו לארץ ישראל, אנחנו בעצם, אני חושב אולי הפצע הכי גדול של העם שלנו, הוא השור שלו, הוא יושב שם. אנחנו לא מבינים שקיבלנו אותה, אז אנחנו לא מבינים שיש לנו שליחות עליה. רק מעצם זה שנתנו לה שם, באיזשהו מקום, יש מצב שהשם שלה אמור להיות ארץ כנען, כי זה השם שאלוהים נתן לה. ובזה שאנחנו ממציאים לשם אחר, אנחנו לא מכירים בזה שקיבלנו אותם מאלוהים.
אני חושב הפוך.
Okay.
לפחות באחד הפירושים של הרב קוק, הוא אומר, זה שהשם כנען, זה לא בגלל שהשם קורא למקום הזה כך, כי עמי כנען ישבו פה, מה הסוד? ואחרי זה הארץ מקבלת את השם של ארץ ישראל, ארץ הקודש, ארץ השם, יש לה הרבה שמות לארץ.
מתי מקבל את השם ארץ ישראל?
כבר בדורות ראשונים. אלא. כי כשיעקב תן לזרחה את הארץ, כן? הופך את השם שלו מיעקב לישראל. אז הארץ, יש לה כוח מעצים עם. זה ארץ פלא. מה יש לה הכוח שלה? להעצים עוצמה לאומית. הוא מעצים. למה הוא קרא לארץ כנען? כי כנען הייתה התרבות הנמוכה והשפלה ביותר בכל התרבות של העולם הקדום, שכל התרבות הייתה על הפנים. אבל פה הגיעו להישגים הכי נמוכים, סדום ועמורה. הגיעו פה, זה תרבות ש... ירדה הכי נמוך בתרבות האנושית בזמנה. למה? בגלל שהארץ מעצימה את היושב עליה. וכשעמים שפלים ישבו, אז זה עצים את השפלות. אומר, הכוח הזה שיש בארץ, כשמגיע לכאן, אן קדוש אתה לשם אלוקיך, הוא מעצים את הקדושה. כלומר, כשעם ישראל מתיישב על הארץ הזאת, אז קורה פה דבר פלא. ההפך מכנען, זה שיר אל ישראל, שיר אל הנבואה. זה דבר מדהים. אותו ארץ, אותו מקום, מעצים את היושב. המקנם העצים את השפלות. Okay. הגיע עם ישראל לפה, יש לו פוטנציאל של קדושה, זה ארץ הנבואה. איך הארץ הזאת נעשתה נבואה? ישב פה עם, עם כישרון כזה, וברגע שהוא הגיע לארץ, כישרון הנבואה נולד בה. וברגע שעם ישראל עזב את ארץ ישראל, איבדנו את הכישרון הכי גדול בלן, כישרון הנבואה. הרי כל זמן שהיינו פה בארץ, הייתה נבואה. ברגע שגלינו, איבדנו את הנבואה. אין לארצות אחרות את היכולת להוציא מאיתנו את מה שגנוז. וזה הסוד של הארץ. הסוד יש בה חיות. היא מעצימה לעולם אתה יושב עליה. אז איך אתה יודע שהארץ הזאת מתאימה לעם ישראל במובן העמוק? כי אתה רואה שהארץ הזאת והעם הזה הביאו לתוצאה של העצמת צורת האדם בצורתו הגבוהה ביותר. שלמות האדם זה הנבואה, זה המדרגה הגבוהה ביותר שהאדם הופיע במלוא שיעור קומתו המוסרית, הדביקות האלוקית ברמה הכי גבוהה שיש. אומר, תופעה כזאת פנומנית, זה הפוטנציאל של הארץ הזאת, אבל היא קרתה רק למי שעם. מזה אתה רואה את החיבור העומק האמיתי בין הארץ ובין העם הזה.
שמעתי משהו יפה השבוע על הארץ, שהרי אברהם הגיע לארץ היה בצורת. ישר הוא נתקל
נכון,
בצורת.
נכון, מיד רץ לזה.
מיד, הדבר הראשון שקרה, נכון. איך שהוא הגיע לארץ הייתה בצורת. הארץ שלנו, במצרים, של אותה תקופה, הם היו מסודרים, היה להם את הנילוס.
הכל.
הם לא היו צריכים כלום.
כלום.
תמיד היה להם אוכל, תמיד היה להם שתייה, תמיד היה להם כל מה שהם צריכים.
כן.
זו הכללה שלהם.
נכון.
כי זה שמר את המרחק בינם לבין בורא עולם. הברכה שלנו, שאנחנו קיבלנו את ארץ ישראל, חייבים לעבוד את השם, חייבים לעבוד את השם כדי שלא תהיה בצורת. וזו הברכה שלנו, זה יכול להתאפס כאילו זה הכללה שלנו. מדבר וזה, לא, לא. רק בזכות זה שאנחנו כאן, אנחנו בעצם מחויבים לעבוד את השם, כדי שנזכה לכל הדברים הטובים, שבמצרים הם זוכים להם בטבעי, שזה הכללה שלהם.
כן, נכון. בהחלט, כן, זה מופיע.
ארץ ישראל.
כן, ארץ פלא ממש. אני חושב גם כן, אתה רואה דבר מדהים, אני לא חושב שיש עוד עם בעולם שגלה מארצו ושמר אמונים כאלה עמוקים אחרי אלפי שנים אנחנו מדברים. התפזרנו בכל הגלויות. כל עמים שהוגלו אותם נעלמו. אבל אצלנו הציפייה וההשתוקקות לציון שמרו אותנו בכל מקום על פני הגלודוס. מה הייתה הנקודה ששמרה אותנו? הציפייה לציון. ההשתוקקות לציון ולירושלים, אלה את ירושלים. וחזל בגאונות שלהם, שימרו בכל ההלכות את ציון, נעלה את ירושלים על ראש שמחתנו. בחתונה מוזכרת ירושלים, בברכת המזון מוזכרת ירושלים, על הכותל של בית שאדם בונה, הוא מוריד איזה, משפשף איזה חתיכה שהבית לא יש, שתמיד יזכור שאנחנו לא במקום השלם. בהמון המון דברים חז"ל תקנו איזה, בתפילה, כל התפילה זה כי הקבץ גלויותינו וארבע כנפי הצעד, ובני ירושלים עיר הקודש. אתה רואה שעוררו בעם היהודי, באשר הוא, על פני כל הגלובוס, את הציפייה לציון ולירושלים. יוצא שהיסוד של הציפייה לארץ, הוא שמר על העם היהודי כעם, במשך 2000 שנה, במציאות בלתי אפשרית. הרי שחטו אותנו, רדפו אותנו, עשו לנו, עברנו את כל הדורות. והחלום של ירושלים, הוא שמר על העם היהודי מעל, העדה הכי מופלאה בתחום הזה זה האתיופית. העדה האתיופית, הראיתם, לא רק שעברה את הצרות כמו כל היהודים, היא הייתה מנותקת מהעם היהודי 2500 שנה. הם גלו כבר בבית ראשון, ואפילו מכירים את בית שני. ההלכות שלהם, אני מכיר את העדה, אני לומד מהם, איזה הלכות הם שומרים? הם שומרים הלכות עוד כמו שנשמרו בבית ראשון, ולפני בית שני שחכמים הוסיפו המון דברים בתורה שבעל פה. הם לא מכירים את הדברים האלה. אבל מה ששווה אותם זה ירושלים. החלום על ירושלים, על חג שהם היו עולים לאיזה הר גבוה, מסתכלים צפונה, ושם זו העונה שבו היו עוברות חסידות, שמלה זה חסידה באמהרית. והם היו שואלים את החסידות, מה שלום ירושלים? כי בעונת הנדידה מאירופה, דרך ארץ ישראל, הרי הן נוחתות פה, נכון? בעונת הנדידה, הן ירדו דרום על ארצות החמות, אז הן עוברות דרך ארץ ישראל. אז הם היו עומדים ושואלים את החסידות, מה שלום ירושלים? וזה החזיק אותם 2,500 שנה לבד. זה פשוט לא יאמן מה זה כוח של ירושלים. זה כוח של השיפה לחלום הגדול הזה, לייעוד של עם ישראל, למקדש, למלכות, להשראת שכינה, לנבואה, לשמחה יותר גדולה שיש בחיים. כל זה, החלום הגדול הזה, הציפייה האדירה הזאת, היא נתנה את הכוח לעמוד בכל הניסיונות היותר נוראים. תראה, על משה רבנו כתוב דבר מדהים. אחד הדברים, אתה יודע, יש דברים בפרשיות שאתה שמח, יש פרשיות מעציב, יש דברים המון, שמון, ups and downs, יש המון דרמה בפרשות וכי. אחד הדברים שהכי קשה לי, זה כשהקדוש אומר למשה, שלא יזכה להיכנס לארץ. והאיש משה, מה הוא עושה כל חייו? לגאול את עם ישראל, לתת להם את התורה, ולהביא אותם למקום היהוד בארץ ישראל. חדו במרגלים, חטו בזה, מה הוא לא עשה בשביל להציל את עם ישראל, בחטא העגל, בשביל לפייס את הקדוש שישיב את העם הזה לארץ. בסוף, אומר לו, אתה נשאר בחוץ. אחד הפירושים שראיתי אצל הרב קוק, מה הסוד של המה? מה זה להניש אותו? עושה להניש. גם נראה שהחטא הוא קטן, על מה בסך הכל? כל לדבר, עיקר, באמת, עשרות פירושים נכתבו, כי כל אחד לא מוצא חן בעיניו, התירוץ של השני, זה לא מסתבר לעלות על הדעת, זה עונש כזה, וכו'. והייתי פירוש מדהים אצל הרב קוק. זה לא היה עונש על משה, זה רק היה, בעצם נגזרה גזרה שלא יבוא, רק צריך תמיד לתלות את זה באיזה עבירה שהוא עושה.
טכנית.
צריך לתלות את זה במה, אי אפשר סתם לזרוק עליך, אבל זה היה כאן הזדמנות, הגזרה נגזרה, למה? כי עם ישראל התאבד, היה ברור לקדוש ברוך הוא, שעם ישראל אחרי כל החטאים, הוא לא יזכה להיכנס לארץ וישאר שם לנצח. וזה ברור שהוא יגלה, וברור שהוא יגלויות, ויגלויות ארוכות וקשות נוראות. צריך להטביע בהם צמאון וכיסוף אין קץ לירושלים, שהכיסוף הזה יהיה חזק יותר מכל הכוחות שיעמדו כנגד בבריאה. מי יכול להוליד בעם ישראל ציפייה לציון שהיא תהיה יותר חזקה מכל העיכובים שיש בבריאה בעולם? רק אדון הנביאים, הדבוק בשם יתברך, כן, משה רבנו, כשהוא מנע ממנו להיכנס אל הארץ הטובה, נולד בו השתוקקות, צמאון שאין לו אח ורע. הוא התחיל להתפלל, והקדוש ברוך הוא אמר לו, עצור, אם אתה ממשיך עוד, אני לא אעמוד בזה. הקדוש הוא יקנה, הכוח של משה הוא כוח אמתני, בתפילות שלו הרי, הוא לימד סנגול ישראל, ושינה, העביר את הקדוש מידת הדין, למידת הרחמים, כוח עצום היה למשה. משה רבנו שנמנע מלהיכנס, נולד בו, צמאון וכיסוף לארץ ישראל שאין לו אח ורע בבריאה, שייך אל הנצח. ואת התכונה הזאת הטביע בכל עם ישראל. ומה שעם ישראל בכל הדורות משתוקק לציון וירושלים, זה ההשתוקקות הפנימית של משה רבינו להיכנס אל הארץ. יוצא שמשה מכניס את כל הדורות, הדור האחרון, ומשיב אותם לציון.
אתה יודע מה התיאוריה שלי? שאלה מה לא נכנס? יש לך 5 דקות?
אנחנו יושבים ביותר מחמש דקות, לא?
משה הבין, זה מאוד מתחבר למה שהרב קוק אומר. לא ידעתי, לא הכרתי את זה. משה הבין, בחטא המרגלים, ש... אני חושב שהוא גם מדבר על זה בספר דברים, ש... הרי המרגלים יצאו לתור את הארץ, והם יצאו מתוך איזושהי אנרגיה. הם הרי... היו עשרה שראו את הארץ, ושהם לא האמינו שנוכל להיכנס, והיה את יהושע וכלב שראו את אותה תמונה, אבל באו מתוך מקום פנימי שונה. באו מתודעה אחרת, תודעה של אמונה. כשהם חזרו ומשה הבין את זה, וראה את זה, הוא הבין שהתודעה הזאת של החוסר אמונה שהם יצאו איתה, היא גם קשורה אליו. היא יושבת אצלו כי הוא המנהיג של העם. והוא זכר את זה מחטא העגל. כי בפעם האחרונה, בפעם האחרונה שהוא עזב אותם, שזה היה בטראומה של העגל, הם לא ידעו מה לעשות. כאילו בעצם המערכת יחסים עם האלוקות נעלמה להם, והם לא ידעו מתי היא תחזור. הם לא ידעו, חשבו שהוא מת או משהו. הם לא ידעו שהוא אמור לחזור. ואז הם התחילו, ואז הם בנו את עגל הזהב וסגדו, הם חיפשו משהו אחר לסגוד אליו. הם לא יכלו להישאר לרגע, לעמוד מול האין סוף של המציאות, ופשוט להתמודד עם זה. הם לא הבינו שהם יכולים לעשות את זה. ואז הוא חזר והכל, והוא זכר את הטראומה הזאת, והוא הבין שכל עוד הוא נשאר איתם, הם לעולם לא יוכלו למצוא את הקשר הזה בעצמם. הם תמיד יחזיקו את משה כמתווך. בגלל זה בספר דברים, בסאבטקסט של איך שאני מבין אותו, מעבר לזה שהוא, אתה יודע, נתן להם את החוקים והמצוות והגר, האלמנה והיתום ואיך מקימים חברת מופת והכל, זה בלמעלה. בסאבטקסט, מה שהוא אמר להם, המילה שחוזרת על עצמה הכי הרבה פעמים בספר דברים, 234 פעם, השם אלוהיך. הוא ניסה להחדיר להם בתת מודע את הרעיון הזה שהחיבור בינך לבין אלוהיך הוא חיבור ישיר. אני לא קשור אליו. והוא הבין שאם הוא היה נכנס איתם לארץ, אז הם לעולם לא היו מוצאים את החיבור הזה, כי תמיד הם היו מחזיקים, הם היו מחזיקים אותו כמתווך. אז בעצם זה האקט הכי מנהיגותי שהוא היה יכול לעשות בזה שהוא בחר לא להיכנס לארץ. עכשיו, למה הוא בחר? בדיוק בגלל הפסוק הזה. איך הולך הפסוק הזה? כשהוא התווכח עם השם, שהוא אמר לו עצור. איך זה הולך הפסוק, אתה זוכר?
ואתחנן.
כן, איך הולך הפסוק?
הרף נל, בני לו, לא, הרף נל, לא זוכר את הפסוק בדיוק.
הוא אמר לו, הוא באיזשהו מקום, אמר לו כאילו, אל תמשיך.
כן.
ובזה שהוא אמר לו, אל תמשיך, הוא כאילו בעצם נתן לו את זכות הבחירה.
כן.
אם אתה תמשיך, אתה תיכנס לארץ. אבל שם הוא בעצם בחר את הבחירה הסופית, אני לא נכנס לארץ. כי אם אני אכנס, הם לעולם לא יוכלו למצוא את החיבור הישיר. הרי כל הקטע, כל התורה של משה, אני חושב, כן? זה שזה ממלכת כהנים וגוי קדוש, זה כולם נביאים, זה עם של נביאים. אני לא הקטע, הוא ניסה להגיד להם, אני לא, אתם הנביאים, אלדד ומידד, שהם התנבאו במחנה, אז יהושע כאילו בא למשה ואמר לו, שומע, הם עושים לך שכונה במחנה, אתה הנביא. זאת אומרת, הם עושים בדיוק מה שהם צריכים לעשות. וזה, אני חושב, אחד הרעיונות של משה, שלא מספיק מדברים אליו, שהוא בעצם ניסה לשים את מלוא האחריות על בני ישראל, עלינו, שאנחנו, כל אחד ואחד מאיתנו, כמו שאתה אומר, יש לנו כוחות אדירים. אדירים. כל אחד ואחד הוא נביא. בפוטנציה.
מדהים. אני ראיתי פירוש מאוד יפה אצל הבית יוסף, מרן בית יוסף, מחבר שולחן ערוך. רבי יוסף קארו. יש לו פירוש גם כן על החומש, כמו כל הגדולים, והוא מביא שם הסבר, ראי, פרשת הכניסה לארץ והמרגלים מופיעה גם במדבר, וגם הוא חוזר על זה משה עוד פעם.
בדברים.
אז זה פעמיים. ופעם אחת רואים שכאילו העם פונה, לשלוח את המרגלים, במקום אחר, הקדוש ברוך הוא מצווה. אומר, מי, 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 מי באמת...
מה היה שם?
מי החליט לשלוח אותם לאירוע? הבית יוסף מסביר נפלא, אומר, אחרי חטא העגל, בעצם הקדוש ברוך הוא רצה את הגזרה הזאת של דור המדבר לא ייכנס, זה כבר בעצם היה בחטא העגל. אבל הוא אומר, הקדוש ברוך הוא אמר, אם הם ישתוקקו לבוא אל הארץ, אני אמחל להם על חטא העגל. אז הוא עורר בליבם רצון לשלוח. אז משה ניגש אל הקדוש ברוך הוא, אומר לו, מה אתה אומר לו? שינסו. למה? החשבון היה שאם הם יחזרו לייעוד שלהם, ממלכת כהנים וגוי קדוש, אז אני אמחל על חטא, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מוכן למחול על כבודו, לכאורה של חטא העגל שעבדו עבודה זרה, אם עם ישראל יבין את הייעוד שלו, להיות קורא בשם שמיים בארץ, בארץ ישראל, זאת אומרת, לבנות ממלכת כהנים וגוי קדוש, אם הם ישתקקו ויחזרו ויגידו, ירגישו את כל הקושי וכל ההתמודדות להעמיד בעולם הזה עם של טהרה וקדושה ומוסר בתוך מציאות מורכבת, עם של ענקים.
עם של נביאים.
אבל פגשו בו כנענים וענקים, והם יבינו שהתפקיד שלהם, השליחות שלהם, להפוך את הארץ הזאת לארץ, כמו שאתה אמר, ארץ של נביאים, ארץ של אנשים גדולים, ארץ של חברת מופת. אם הם יבואו לארץ, יראו את כזה גדול, עלי רש, והם יעלו לשם, והאמירה של כל המרגלים תהיה, אנחנו הולכים על זה? הקדוש ברוך הוא אמר, אני מוחל על חטא העגל. כך מסביר מרן בית יוסף, רבי יוסף מסביר את כל ההשתלשלות של האירועים. ללמד אותנו, שהייעוד שלנו כעם ישראל, כעם, ייעוד כחברה שמעמידה תרבות אחרת במציאות בעולם, זה השליחות הגדולה שבשבילה הוציא אותנו מצרים. אברהם אבינו אמר לו, ואשחה לגוי גדול, ונתברכו בך כל משפחות האדמה. ועד שישראל לא נהיו עם, לא גאל אותנו, רק שנהיו, איך אמר, פרו אמר, הנה עם, בני ישראל, הראשון שקורא לנו עם, זה פרו, אופס, קלט, נוצרה פעוויה של עם, ורק כשנינו עם, יצאנו, קיבלנו תורה כעם, זה שליחות, הדת שלנו שונה מכל הדתות בעולם, כל הדתות, זו מערכת החיים האינדיבידואלית, אדם בורא, ולכן אין קשר בין הממד הלאומי, לממד האלוקי, יש עשרות מדינות נוצריות, הן מלחמות אחת בשנייה, והם כולם מאמינים באותו דת. יש עשרות מדינות מוסלמיות, כולם מאמינים באותה דת, ונלחמים. הממד הלאומי והממד האלוקי לא קשורים אחד לשני. הלאומיות זה ממד הישרדותי, זה החברה צריכה לחיות בעולם הממד הגדול והעמוק, זה ממד אינדיבידואלי. העם היחידי, התורה היחידית, שאומרת התורה היא לא רק הדרכה של יחיד, היא הדרכה של עם, של חברה. אתה אמרת, שלפת חברת מופת, חברה שחי על פי קודים מוסריים של תורה, של דבר השם, זה המצאה יחידנית שיש רק לעם היהודי, שיש קשר בין הזהות הלאומית והזהות היהודית, זה העם היחידי שיש אצלו שילוב. הרי למה אנחנו מסתבכים פה בארץ כל הזמן? כי כאילו נולדה פה מדינה ציונית, לאומית, כאילו בלי יהדות, ויש יהדות שהחזיקה אותנו 2000 שנה, אז כאילו זה שני עולמות. אבל האמת, בעם ישראל תמיד הם היו משולבים. השאלה תמיד, מי הוא יהודי? ישראלי, גם דרוזי? לא. אז הוא לא, הוא ישראלי, הוא לא יהודי. אבל ישראל זה יעקב, זה לא דרוז. רגע, אז זה, אנחנו עם יהודי, אנחנו יהודים, אנחנו יהדות, אתה אמרת לי, הדבר, החידוש הכי גדול ששמעתי ממך בפעם הקודמת, שבסוף מה שמחבר את כולנו, כולנו זה שאנחנו יהודים. אם כאן, הנקודה שמחברת את כולנו, זה יהדות, אין פשוט משהו אחר, שאתה לא תגלגל את הקוביה, זה הנקודה שמחברת. זה פלא וזה חידוש עצום. שהבשורה שלנו בעולם היא כעם, ומתוכו כל יחיד שמרגיש מחויב למשימה הגדולה הזאת, יש לו גם מצוות. גם אנחנו רואים שבתורה, רוב המצוות אדם הפרטי לא יכול לקיים. שמצווה להעמיד שופטים ושוטרים. אתה ואני לא יכולים לקיים את זה. יש מצווה להעמיד מלך. אתה ואני לא יכולים. יש מצווה לבנות מקדש. כל עבודת המקדש, אתה ואני, לא יודע אם אתה כהן או לוי, אני לא יודע, רוב עם ישראל לא שותף. הכהנים מוצאים אותנו לידי חובה, הם שליחים שלנו. כל העליות לרגלים. אז ברמה אישית אפשר לעלות עד גבול מסוים. שמיטה, יובל, עד... יש המון מצוות שאתה ואני בכלל לא יכולים לקיים. כלומר, מרחב קיום התורה כפרטים, זה ממוסגר בכך וכך מצוות. אבל התורה היא הרבה יותר רחבה מאשר המצוות ששני יכולים לעשות. היא, הממלכת כהנים, זאת אומרת, איך מדריכים עם עובד השם. זה חידוש שאין בשום מקום, לא שמענו שום תרבות, שום דת, שהיא בכלל באה להדריך עם, מדריכים את הפרטים. אפשר להתווכח, הדרכה טובה, לא טובה, זה כבר שאלה שנייה. אבל קודם כל היא פונה לפרט, היא אף פעם לא פונה לעם.
וזה, אני חושב, השורש לאחדות שלנו. ההבנה שיש לנו משימה כעם. אם כל אחד ואחד מאיתנו יבין שאנחנו לא באמת סתם פה, לא באמת, זה מאוד קל לראות את זה כאילו אנחנו באמת סתם פה, כי אנחנו מדינה מאוד מפותחת והכל טוב. הכל טוב פה. באמת, כולם חיים פה בטוב. אז מאוד קשה, זה יכול להיות מבלבל לפספס את הרעיון הזה, שיש לנו פה משימה, שהיא בכלל לא קשורה אלינו, שהמשימה הזאת היא, 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 היא כאילו, היה בתחילת המלחמה, היה את המלחמה של ההסברה, ברשתות. נכון, כולם התגייסו למלחמה הזאת, וכאילו, ועלה השיח הזה של איך אנחנו תמיד מפסידים את המלחמה של ההסברה, איך זה יכול להיות. כאילו, אנחנו צודקים הרי, או משהו כזה. ואני כזה, ראיתי שם שאנחנו תמיד נפסיד את המלחמה של ההסברה, כי זאת לא המלחמה שלנו. לנו יש מלחמה אחרת לגמרי. אנחנו אלה שמתיימרים להיות הצבא הכי מוסרי בעולם. אנחנו אלה שהבאנו את עשרת הדיברות. זו התרומה שלנו. המשימה שלנו זה לא להסביר לעולם כמה אנחנו צודקים, זה להפוך את עצמנו להיות יותר ויותר 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 מוסריים. ואם באמת היינו מאמינים לעצמנו שאנחנו כאלה מוסריים, לא היינו צריכים להסביר את זה לעולם. בגלל זה אנחנו מפסידים את המלחמה הזאת, כי זה לא מלחמה נכונה.
יפה, הרב קוק בספר אורות אומר דבר מדהים. מוסר זה גבולות, ובני אדם לא אוהבים גבולות. מוסר הם לשון מוסרות. הטבע לא אוהב גבולות. המוסר שם על הטבע ריסון, מוסרות. קדושה זה עוד מדרגה. זה שהטבע נהיה מוסרי. הטבע בהתחלה לא אוהב גבולות, הוא מתפרע, לא רוצה שום דבר. המוסר שם גבולות, אז הטבע והמוסר כל הזמן בתוכנו...
אתה מדבר על טבע האדם?
טבע האדם, כן. Okay. כל הזמן הטבע האנושי, היצרים, החולשות, התאוות, כל okay. הבלגן שיש לנו. זה הטבע, הוא לא רוצה גבולות. אדם לא רוצה אישה אחת, אדם לא רוצה רק את הכסף שלו, רוצה את הכסף של כולם. אנשים, אתה יודע, יצר לב האדם רע מנעוריו, זה עד הקצה. המוסר אומר לטבע, עד כאן לגיטימי, מכאן ואילך לא לגיטימי, לא מוסרי. אז הטבע האנושי והמוסר האלוקי אומר לו, מה שיבנה אותך כבן אדם, שיהיה גבול לטבע. כשאין ריסון לטבע, זה מחריב את העולם, כן? בחטא המבול, כן? שיחט כל בשר דרכו. עולם בלי גבולות, הפקרות מוחלטת, לדין ולדיין שם. קדוש ברוך הוא, ריסטארט, התחלנו מההתחלה, והתחיל הופיע עולם שיש בו גבול, מוסר לטבע. אבל זה עדיין לא האידיאל, כי בעצם יש פה מאבק מתמיד, בין מוסר והטבע האנושי. אבל התורה מלמדת אותנו, ככל שאנחנו נאמנים למוסר, אז פורצת מתוכנו מהמדרגה עוד יותר עמוקה, שהיא בעצם לאט לאט משנה את תכונת הטבע, שהטבע מצד עצמו כבר לא רוצה לפרוץ גבולות. הוא רואה בגבולות המוסריים את הטבע שלו עצמו. זה נקרא קדושה. אדם קדוש זה שהטבעים שלו כבר לא משתוקקים לפרוץ גבולות, הם רואים בגבול את הערך העצמי, האמיתי שלהם. עם ישראל, בעצם, כל ההיסטוריה, מאז שהביא את התורה לעולם, הוא בעצם קרא לעולם, שם מראה, חברים, הטבע האנושי הפראי, יש לו מראה של גבולות, והעולם לא אוהב גבולות לטבע. עזוב, שחרר, תן לעשות, תן לי את וודסטוק, חיים חופשיים, מה שנקרא, אני רוצה חירות, חופש, חופש, חירות, חופש, חירות. עזבו אותנו, שחררו. כל הזמן העולם דוחף, יש בתוך האדם דחף, דרך רעיון החירות, ואנחנו אומרים, אל תקרא חירות, אלא חירות. חירות על הלוחות, אל תקרא חירות, חירות על הלוחות, אלא חירות. זאת אומרת, הגבולות ששמים, זה יסוד החירות האמיתי של האדם, שהוא משתחרר מחולשותיו. אבל אנחנו חיים בעולם שמבין את יסוד החירות בדיוק הפוך. תשחרר את החולשות, אז תרגיש חופשי. אז היסוד האנטישמי, כך כותב הרב קוק, הוא בעצם הדחף העמוק של החברה האנושית שלא רוצה גבולות, והעם היהודי זה כמו הילד הקטן שמצביע במראה לעולם, במראה גבול, מוסר. ואת זה העולם לא סובל. והעם היהודי, העם קטן ועקשן, כלום במספר, אבל עם עוצמה מוסרית אדירה שמראה כל הזמן את המראה המוסרית, וזה משגע את העולם. זה הכוח של האנטישמיות, אומר. אבל לאורך השנים, העולם מתעדן, מתבשם. עם ישראל ממשיך בדרך של למרות כל הבוז וכל הזה. והקומה המוסרית שהולכת ונבנית, היא בעצם רואה שצורת האדם היא הרבה יותר מתוקנת כשיש לה גבול ומוסר. מסתכלים על עם ישראל, זה לא רק הוא נלחם מוסרית. אירופה, אין ילדים. מסתכלים במדינה דמוקרטית כמו מדינת ישראל, מלן את הילדים, איך זה יכול להיות? מאיפה? אנחנו אוהבים את החיים, יש לנו שליחות, אז אנחנו רוצים הרבה ילדים שימשיכו את השליחות, יש בשביל מה לחיות, כמו שאתה אומר, אז אנחנו אוהבים ילדים, זה עם אוהב ילדים, אוהב משפחות, משפחות, עם חזק, ערבות הדדית מטורפת. העולם מסתכל על כל זה, אומר, לא אומר בהכרה, החכמים שביניהם גם אומרים את זה בהכרה, אבל באינטואיציה, שמה? זה הולך טוב שם, על מה שאנחנו באמת חולמים, חיים טובים, מדינים, אהבה בין בני אדם, לכידות, ערבות, כל מה שבעצם בני אדם בטבעם היו רוצים שיהיה, שם זה קורה בציון. מה הסוד שלהם? ואז השנאה לאט לאט מתהפכת להערכה ולהבנה, וואי, שם יש משהו שגם אנחנו חפיצים. יש שם תרבות אחרת משלנו. הגבול הוא מה שמצמיח. הוא מה שבונה את ערך האדם. לא ההפקרות, אלא הגבול. ספר על סיפור אחרון, אשתי הייתה זיכרונה לברוכה, אני התאלמנתי. ניסיתי מחדש. אשתי זיכרונה לברוכה, סופרת ילדים. והיא כתבה המון ספרים לילדים, אבל בספרים שעלה חברות הסופרות האחרות אמרו, צריך הם ספרים מאוד מעניינים, אבל אם אתה רוצה שזה יתפשט יותר, תשימי קצת אקשן. מה זה אקשן? בינו לבינה תכניסי קצת סיפורים קצת יותר מעוררים את הבינו לבינה. אבל היא שם מאוד מאוד עדינה ופנימית, ולא התאים לה. היא סופר כותב את רק את עצמי, לספר ידעתי, נכון? סופר אמיתי, מקורי, אותנטי, כותב את עצמו, נכון? הוא לא כותב את מה שרוצים. הוא לא פופוליסט. אז מה, אני לא יכולה לכתוב? לא, זה לא התפשט, זה לא התפשט מספיק. אני צריכה להישאר מי שאני. ואז אמרו לה, אבל תראי, זה בסוף ישעמם. כי אם את כל הזמן, אם תפרצי גבולות, זה יעניין. ואחרי שתפרצי גבול זה ישמם, אז תפרצי עוד פעם את הגבול. אמרה, יש שתי דרכים להתחדש. אתם מתחדשים שטחי לרוחב. אבל כשיש גבול והרצון להתחדש קיים, זה גורם לך להתחדש לעומק או לגובה. הגבול והרצון להתחדשות זה חיבור מדהים. כי אתה לא שובר את הגבול, הגבול מכריח אותך להעמיק בנפש האנושית, או לצמוח בנפש האנושית. ואז התוצאה שיש התחדשות אמיתית של החיים. כי כשאתה שובר לצדדים, לא התחדשת, רק פרצת את הגבול שכבר קיים מעבר לגדר. שברת גדרות, אבל מצד השני, זה הקיים כבר קודם. לא התחדשת באמת. אבל כשיש גבול, אתה מעמיק, וממעיין החיים הפנימיים, האלוקיים, האינסופיים, שגנוזים באדם, אתה חופר בארות חדשים, כמו אברהם ויצחק, שהיו חוברים בארות, בארות של תורה, ולכן התורה, תורה בגלל שהיא אלוקית. ויש לנו גבולות, אז כל הזמן הפירושים מתחדשים, אבל לא מתחדשים על ידי שבירת הגבולות, אלא ההפך, חידושים אמיתיים שמצמיחים את צלם אלוקים שבאדם.
אז אתה אומר שבעצם המשימה הכי גדולה שלנו, בתור פרטים, זה לייצר בתוכנו את הגבולות האלה.
כן, לצמוח בתוכם.
הרבה אנשים... הרבה אנשים, בעיקר ליברליים בארץ, מחזיקים באיזשהו קונספט שלדעתי הוא שגוי, שהחופש הוא ערך העליון. ואני חושב שכל מה שאתה מביא זה איזשהו מין הוכחה לזה שחופש הוא לא יכול להיות ערך, הוא ההפך מערך. למה? כי הערכים שלנו בעצם מקבילים לנו את החופש. הערכים לא נועדו לאפשר את החופש, הם נועדו להגביל את החופש, כי ככל שיש לנו יותר ערכים, אם נגיד לי יש ערך לא לגנוב, נגיד יש לי כזה ערך, אז עכשיו אני לא יכול לגנוב. אז זה אומר שאני פחות חופשי ממה שהייתי אם לא היה לי את הערך הזה. אז בעצם הגבולות, בעצם הערכים, הם אלה שמגבילים לנו את החופש. אז חופש כשלעצמו הוא לא ערך.
אז כתוב, רבי יהודה הלוי אומר, עבד השם הוא לבדו חופשי. מוזר. כי המוסר, אם אתה רוצה להעמיק בו, אתה לא יכול לשבור אותו. זאת אומרת, אתה, היחס לממון, הדבר הדומה לגנוב, זה היחס של האדם לממון. אז אם הוא רוצה הרבה ממון, אז בסוף הוא מוכרח לשבור גבולות. אבל הוא ממין שהתפקיד, האדם הוא צינור, ומוזונותיו של האדם קצובים בעולם. אז הוא יודע שהדבר הכי טוב בממון, זה לא כמה אני לוקח לעצמי, אלא כמה בעצם הוא הופך את הראש, שערך הממון יש לו בכלל מטרה הפוכה. כמה אני נותן משלי לזולתי. לכן אתה רואה גר יתום ואלמנה כל כך הרבה פעמים, זה היחס שלך להם. לכאורה זה הפוך. זאת אומרת, אם אני רוצה לעצמי, אז אני כל הזמן רוצה עוד ועוד לגרוף לעצמי, אז אני מוכרח לקחת עוד מעוד מקומות. אבל זה שיש גבול, ואתה לא יכול לקחת מקומה, זה בעצם מחייב אותך, ואתה רוצה להתחדש, אז תתחדש, תהפוך את הראש ביחס לממון, במקום כמה אני לוקח, כמה אני מעניק. כמה אפשר להעניק? אין סוף. מתי אתה נהיה אין סופי? לא כמה אתה לוקח לעצמך. כי שם אתה כל הזמן תשבור גבולות, כי אתה קחת עוד. אבל בשביל להעניק, אין גבול.
אין גבול.
אז יותר מתי אתה צומח, מתי אתה נהיה אלוקי, מתי אתה נהיה נצחי, מתי נהיה בלתי גבולי, דווקא כשאתה שומר על המוסר, וההבנה של המוסר, מה עושים עם ממון, זה הופך בדיוק את ההכרה על פי, אז זה אמר רבי יהודה הלוי, זה נקרא עבד השם ולבטו חופשי, כשאתה נאמן לשם, אתה נהיה אינסופי, זה החופש הגמור.
זה החופש האמיתי. עברתי שבוע שעבר שיעור באבן יהודה, אני מעביר שם שיעורים על פרשת שבוע, שיעורים מדהימים לחילונים, שזה מטורף, כאילו, באמת, זה כולם חילונים, וכולם רוצים לדעת, באמת, כולם רוצים לדעת תורה, ואני תוך כדי שאני מעביר להם את השיעור, לומד בעצמי, ממש חוויה. ובא אליי בסוף השיעור מישהי, ושאלה אותי, תגיד, דיברנו על זה קודם בהתחלה, מה הגבול של ביטול עצמי? הרי אם אני מבטל את עצמי לחלוטין, אז אין אותי יותר. זה לא מה שהשם, זה לא מה שהשם רוצה.
נכון.
שאלתי אותה, כשלוחם בעזה, חס ושלום, מאבד את היד שלו. עכשיו אין לו יד. הוא פחות הוא ממה שהוא היה לפני? זה אמרה לי, לא, הוא עדיין הוא. אז אמרתי לה, אז בעצם זה אומר שאני, זה לא הגוף שלי. כי אם אני אאבד את היד שלי, אז אני אהיה עדיין אני, נכון? אז מה הדבר היחיד בתוך הגוף שלי שהוא אני? וישר אמרה, הנשמה. מה הנשמה רוצה? לתת.
לתת.
אז בעצם שאני מבטל את עצמי, זה הרגע היחיד שאני בו, שאני בעצם, זה הרגע היחיד שבו הוא...
אני מתחיל להיות אני.
שאני בעצם אני, בדיוק. זה הרגע היחיד שאני, זה הרגע היחיד שאני בעצם סוף סוף אני.
אני רציתי להוסיף על העניין של מאבד את היד, הוא מאבד בגשמיות, הוא צמח בנתינה. אדם שהיה מוכן לאבד את היד בשביל העם שלו, בשביל החברה שלו, בשביל הייעוד שלנו כעם, הוא היה מוכן לשלם כזה מחיר? זה צמיחה. אתה הסברת, שהסברת לה רק, היד זה לא אני, הנשמה זה אני, וזה לתת. אבל בזה שהוא מוכן לוותר על היד, לשלם את מחיר היד, עבור מה? עבורך, עבורנו, עבור כולנו, זה הכי לצמוח, זה הכי מה שאתה אומר לתת, זה הכי להניק. וזה התכונה של הבורא. כשאתה חושב על הקדוש ברוך הוא טוב ומטיב, הוא לא צריך כלום, נכון?
הוא.
קדוש ברוך הוא.
לא.
אז מה הוא עושה כל הזמן?
נותן.
רק? נותן.
כן.
אתה רוצה, כתוב, מה הוא החום, הפתה רחום, אתה רוצה להידבק בשם יתברך, אז איך דבקים בו?
נותנים.
לקנות את התכונה שהכי זה הוא. אז אתה נהיה הכי קרוב לבורא. לתת. להעניק. לדאוג של אחרים איתו, לצמוע, בגשמיות וברוחניות. אתה נותן לאנשים ברוחניות, אתה מחיה את הנשמות שלהם. יש הרבה דרכים לתת. הרב קוק בספר שנקרא אורות הקודש, אומר שעיקר עבודת החיים זה לצאת מפרטיות לכלליות. המעבר ממחשבה אנוכית למחשבה כללית. לא רק במחשבות, גם במעשים.
מה האמירה המרכזית שלו?
החידוש שכשחזרים לארץ, צריך לחזור לחבר את היהדות והלאומיות. זאת אומרת, אנחנו עם קדוש. לא רק פרטים קדושים. כל היהדות 2000 שנה עסקה ביהודי קדוש.
הוא בעצם מביא את הרעיון
עם קדוש.
של השליחות החברתית יותר?
של השליחות שלנו כעם. זה לא הוא הביא אותו, הוא רק החייה את הרעיון של 2000 שנה, לא יכולנו לממש אותו, ורק חלמנו עליו, התפללנו לציון, חלמנו על משיח בן דוד, על ירושלים, חלמנו על חברת מופת, כמו שאתה אומר, אבל אף פעם לא מימשנו אותה. אז זה רק היה חלום, ציפייה, תפילה. הרב קוק בכתביו, הוא בעצם נותן ביטוי תורני לחיבור של התורה, לצמיחתה מחדש לממד שלנו כעם. תמונת המראה של הרב קוק זה היה רבן יוחנן בן זכאי לפני 2000 שנה. כשרבן יוחנן בן זכאי יצא בירושלים, על מצור ירושלים, יצא החוצה, הגיע לקיסר הרומאי שם שעמד בחוץ, ואמר לו, הב לי את יבנה וחכמיה. ויתרנו לירושלים, הפסדנו אותה, הבנתי, לפחות תן לי את יבנה וחכמיה. המעבר מירושלים ליבנה, זה המעבר מהשליחות שלנו כעם לשליחות שלנו כפרטים. איבדנו את השליחות שלנו כעם, איבדנו עדיין עבודה זרה, גלויות, שפיכות דמים, שנאת חינם, איבדנו את היכולת שלנו להיות עם קדוש. איבדנו את זה. לא, נכשלנו. לא איבדנו, נכשלנו. ורבן יוחנן הבין, אנחנו יוצאים למסע ארוך, היסטורי, שאף אחד לא ידע את סופו וקיצו. הנביאים התנבאו, תהיה שיבה, אבל כמה זמן זה גר, אף אחד לא ידע. הוא הבין שצריך לבנות היום את היהודים באופן פרטי.
אינדיבידואל.
אינדיבידואל, כן. איבדנו את היסוד הכללי, זה בגלל שכפרטים, שנאת חינם, נכשלנו כפרטים. ואז כל התורה שהוא בנה ביבנה, זה איך לוקרים כל יהודי ויהודי, ועושים אותו לאדם קדוש, מסילת ישרים, מהשער הראשון עד שער הקדושה, איך בונים כל פרט להיות אדם, עובד השם אמיתי, במידות, במחשבות, בעזרה לזולת, ביציאה מהפרטיות. קיצור, לקחת כל היא לבנות מערכת שלמה שתבנה את הפרטים במשך מי יודע כמה שנים, אלפי שנים. אחרי שעברנו תיקון אדיר של אלפי שנים, תיקון הפרט, הקדוש ברוך הוא החליט, אומר אנחנו כנראה, ריצתה כל עוונותיה, כך כתוב בנביא.
שהיה בדרך גם את הפרק של הבעל שם טוב,
שמאוד הכל, הכל,
מאוד,
הכל.
מאוד תרם, מאוד כן, תרם לרעיון
כן,
הזה.
כן, 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 כן.
לרעיון ספציפית הזה.
כן, הפרטי, לבנות את הפרטים כן. בשלמות. כן, כן, כל, הכל, 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 כל הגלות עוסקת בווריאציות שונות של הנקודה. הדגשים, הליטאים, הגרז, את הלימוד תורה במסירות נפש, הבעל שם טוב, את המידות ואת התפילות, כל אחד הוסיף את הפן, אבל כולם סובבים סביב השלמות האישית של היחיד. שיבת ציון זה רגע היסטורי מכונן שבעצם זה תמונת המראה של רבן יוחנן בזכאי. אנחנו חוזרים, הרב קוק, זה רבן יוחנן בזכאי בכיוון ההפוך, שם הוקטור מירושלים החוצה, אומר הרב קוק, אנחנו עוזבים את יבנה וחוזרים חזרה לירושלים. לא עוזבים את יבנה במובן של עזיבת התורה ומצוות הפרטיות, סוף סוף את זה בנינו, שאפשר לחזור ולבנות את הקומה שלנו כעם השם. וזה עיקר החידוש שלו בתורה שלו, זה להחזיר את הממד הציבורי של התורה, שבעצם 2000 שנה הזנחנו אותה בעל כוחנו. לא, פשוט לא היה לנו חברה, לא היה לנו עם, לא היה לנו ארץ, לא היה לנו כלום. והרב קוק אומר, זה שיבת ציון, זה תנועה רוחנית עמוקה לייעוד שלנו כעם, שעבורו יצאנו ממצרים, עבורו קיבלנו את התורה, ועבור זה שהכניסו אותה לקדוש ולארץ, נכשלנו בבית ראשון, נכשלנו בבית שני, זו ההזדמנות השלישית שלא אומר הנביא, ובשלישית, הנביא זכריה, ובשלישית תיוותר בה. אין גלות שלישית. זה הסיבוב האחרון, מכאן אנחנו כבר לא יוצאים, ואנחנו תמלא את מלוא השיעור שלנו. כפרטים וכעם.
אתה יודע, הייתי בתפילת נעילה. בכלל, היה יום כיפור מאוד מיוחד.
איפה זה היה?
באבן יהודה. אמרתי לך, זה כולם חילונים באבן יהודה, בית כנסת מלא עד אפס מקום, ילדים, מבוגרים, נשים, כולם מחפשים מקום. אין מקום. משהו מטורף. באמת. ואני עומד שם בנעילה, ודמעות, כאילו. באמת, זה היה יום כיפור מאוד מיוחד בשבילי, ואני זוכר שעלתה לי מחשבה, בזמן שהחזן נותן בראש והכל כזה קורה, הייתה לי מחשבה שאני כזה מסתכל על מה קורה בשנתיים האחרונות, ואני רואה סחף ענק. רואים את זה ברשתות, רואים את, אני רואה את זה סביבי, אני רואה את זה, כאילו מרגיש את זה, זה אי אפשר לא לראות את זה. אז לא, אי אפשר לא לראות את זה. כאילו יש פה תנועה ענקית. וכזה לשנייה אחת בא לי המחשבה, יש מצב שזה טרנד, וזה החזיק שנייה. ואז ישר התחלפה לי המחשבה, לא.
זה לא. זה עמוק.
לא, לא, זה לא, זה לא עוצר.
זה חזרה למי שאנחנו באמת.
זה לא עוצר יותר. זה סחף שהולך וגודל וגודל, והולך לגדול עוד ועוד, והולך לסחוף את כולם. זה לא טרנד, זה כאילו אמיתי סוף סוף. סוף סוף זה אמיתי. זה לא עוצר. זה באמת, אני אומר לך, אני רואה דברים, אנשים שלא קשורים לכלום, כולל אני, מדברים על פרשת שבוע בסגנון שלהם, חילוניים לחלוטין. זה לא צר, זה לא יפסיק, זה לא טרנד, ההפך, זה רק ילך ויגדל 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 ויגדל, ואני באמת כאילו מרוב שזה מדהים, אני לא יודע אפילו איך לדמיין איך זה ייראה. באמת, אני לא יודע, כאילו זה משהו שאנחנו לא יודעים איך הוא ייראה.
יותר גדול מאיתנו.
איך זה ייראה, כאילו, לאן זה הולך? אני רק יודע שזה פשוט לא נעצר. זה לא יעצר, זה אני מרגיש בנקודה מאוד עמוקה בתוכי.
מסכים איתך.
כן, אתה מרגיש את זה?
כן. הרב קוק, באחד הספרים שלו, ספר אורות, הוא כותב שמתוך הבניין הלאומי תתפרץ הנשמה היהודית. כלומר, הבניין הזה הוא נבנה לא בשביל להישאר בניין. בתוכו תתפרץ נשמה גדולה, והוא אומר משפט מדהים. מתוך הכרח פנימי, תחף פנימי, ומתוך חופש גמור, יופיע הצביון השלם של עם ישראל. זה לא יהיה בכפייה. זה התעוררות מבפנים, מתוך הרות גמורה של הפרטים.
בחירה.
בחירה גמורה. בחירה גמורה. הדחף הפנימי, מתוך בחירה גמורה, יופיע צביון השלם של עם היהודי. כך הוא כתב.
כן, זה מרגיש ככה. מדהים.
בור השם, היה כיף. ממש.
היום?
כן, איתך. וואלה. כן.
באהבה, באהבה גדולה.
אתה איש פנימי.
וואלה.
כיף לדבר איתך.
השקעה. יאללה, אנחנו נעשה חלק ג'
זאת השם.
כן, לגמרי. יאללה, תודה רבה.
איזה כיף.
יש לנו את זה.
תודה.
יאללה, באהבה. תודה לך.